בחדוות התורה ובשמחה של מצווה נפתח ונעסוק במסכת נדרים. ברגעים המרטיטים של כניסת היום הקדוש, יום הכיפורים, כשכולם מתאספים בבתי כנסיות, נשמע קולו המתאמר של החזן באמירת כל נדרי. אמירת כל נדרי באה לבטל נדרים שהאדם נדר או ינדור. חשוב להדגיש, אמירת כל נדרי, כמו אתרת נדרים שנוהגים לעשות בערב ראש השנה, אינם מתירים את כל הנדרים כולם. אדם שנדר נדר וידוע לו הנדר הזה, צריך ללכת אל החכם, מורה ההוראה, ולבקש ממנו את ההוראה הברורה איך להתיר את הנדר הזה. אבל ישנם נדרים שניתרים על ידי אמירת כל נדרי או על ידי התרת נדרים. אבל עצם הזמן שקבעו את אמירת כל נדרי, בתחילת היום הקדוש בשנה, מלמד אותנו את חומרת הנדרים. עד כמה צריך להיזהר לא לנדור. כמו שאומר שלמה המלך בספר קהלת, טוב אשר לא תידור. רבי מאיר אומר בדף ט', טוב שאינו נודר כל עיקר, גם אם הוא בסוף מקיים את הנדר. תחת דעת רבי מאיר. אבל בוודאי שנדרים חומרתם גדולה מאוד, כדאי מאוד להיזהר לא לנדור נדרים בכלל. כל דבר שאדם אומר שהוא הולך לעשות, לפני כן שיאמר, בלי נדר אני אעשה דבר פלוני, בלי נדר אני אלך למקום פלוני. לא לנדור נדרים, מאוד להיזהר בזה. אבון נדרים הוא אבון חמור מאוד, כמו שמובא במסכת שבת דף למד ב', עונשים מרים על אדם שלא נזהר בנדרים. במסכת שלנו דף כ"ב מובאים גם דברים חמורים מאוד על אדם שנודר נדרים. מסכת נדרים מיוחדת בלשונה. בראשונים כבר כתוב לשון נדרים משונה. הלשון שונה משאר המסכתות שבש"ס. דבר נוסף שמיוחד במסכת נדרים, שהפירוש שמיוחס לרש"י, הרבה מהראשונים ומהאחרונים סבורים שהפירוש הזה לא התחבר על ידי רש"י הקדוש. ובמרוצת הדורות נהגו ללמוד מסכת נדרים עם פירוש רן. פירוש רן. מסכת נדרים גם יש כמה גרסאות. מכיוון שהדרך לבאר את המסכת עם פירוש הר"ן בדרך כלל, נשתדל כשיש כמה גרסאות ללכת לפי הגרסה של הר"ן. וגם אם בגמרא נראה שכתוב אחרת, אם הר"ן משנה את הגרסה, נשתדל ללכת לפי הגרסה שלו. המתיקות המיוחדת בלימוד מסכת נדרים עם פירוש ר"ן היטיב לבטא אותה הגאון רבי ברוך בר לייבוביץ', בעל הברכת שמואל זכר צדיק לברכה, כשהוא אמר, אם יתנו לי לבחור איזה גן עדן אני רוצה ללכת בעולם הבא, אני מבקש שיתנו לי סטנדר טוב עם גמרא מסכת נדרים ופירוש רן. זה הגן עדן הטוב ביותר בשבילי. יש שני סוגי נדרים. יש נדר שאדם מקדיש קורבן בנדר, וזה בסדר קודשים, זה לא שייך לסדר שלנו שאנחנו עוסקים בסדר נשים. ויש נדרי איסור שאדם אוסר על עצמו דבר המותר. מותר לאדם לאכול לחם, כיכר לחם אם הוא כשר. אבל אם האדם נודר לאסור על עצמו את הלחם, אז הלחם הופך להיות אסור. זה נקרא נדרי איסור. ומקומו בסדר נשים, כמו שמובא בראשונים, שבתורה עצמה, בפרשת מטות, אנחנו מוצאים דגש מיוחד בנדרים שקשור להפרה שהבעל מפר נדרי אשתו. אפשר להוסיף, על פי הגמרא במסכת קידושין דף ממתת, 10 קבים דיבור ירדו לעולם, 9 נטלו נשים, אז נדר זה דבר שקשור לדיבור, אז זה יותר שייך בנשים אולי. אבל בפשטות יש הלכות מיוחדות של נדרים שקשורות דווקא לבין איש לאשתו. שנדרים, יש מושג שנקרא אתרת נדרים, שחכם מוצא שכשאדם נדר נדר, הוא לא חשב על פרט מסוים שאם הוא היה יודע ממנו, הוא לא היה נודר, ועל ידי זה הוא מתיר לו את הנדר, זה נקרא אתרה. ויש הפרת נדרים, שלא צריך למצוא פתח שאם האדם יודע מהדבר הזה, הוא לא היה נודר, אלא פשוט, למשל, בעל שומע שאשתו נדרה נדר שהוא יכול להפר לה, הוא פשוט אומר לה, הנדר מופר. ולפי תנאים מסוימים, אם זה נדרים שאפשר להפר אותם, הבעל יכול להפר את הנדר בלי למצוא פתח. זה דבר שקשור בין אבא לבת שלו, בין בעל לאשתו. מכיוון שזה עניין שקשור לנשים, זה מובא כאן בסדר נשים. המסכת הזאת, מסכת נדרים. לנדור נדר אפשר באחד משלושה אופנים. האופן הראשון, עיקר הנדר. אדם אומר, דבר זה אסור עליי, למשל על כיכר לחם. כיכר לחם זו אסורה עליי והיא נאסרת עליו. הוא יכול גם לנדור על ידי שהוא מדפיס את האיסור בדבר אחר. במקום לומר שהכיכר תהיה אסורה עליו, הוא יכול לומר שהכיכר תהיה עליו כמו קורבן. כמו שקורבן אסור מחמת קדושתו, ככה גם החפץ הזה, הכיכר הזאת, תהיה אסורה עליו. זה הדרך הראשונה, זה האופן הראשון, עיקר הנדר, שאדם אוסר על עצמו דבר היתר. האפשרות השנייה זה על ידי כינוי. במקום לומר שהדבר יהיה עליו כמו קורבן, שזה עיקר הלשון, אז במקום קורבן הוא אומר למשל, קונם, קונח, קונס, שזה כינוי לקורבן, הוא אוסר על עצמו כמו קונם, כמו קורבן, רק במקום לומר קורבן הוא אומר את הכינוי קונם. האפשרות השלישית זה ידות נדרים. כשאדם מחזיק סיר רותח, הוא לא חייב לגעת בסיר עצמו. לקבל קביעה, יש את הידית. אם הוא מחזיק בידית, זה כאילו שהוא מחזיק את הסיר. שואלים אותו, מה אתה מחזיק? הוא לא אמר, אני מחזיק ידית. הוא אמר, אני מחזיק את הסיר. גם בנדרים יש ידות נדרים. כשאדם אומר לשון, הוא מתחיל לומר את הנדר, זה כבר נחשב כמו שהוא נדר. אומרת המשנה, כל כינויי נדרים, כל האופנים שאדם במקום לנדור, לומר דבר זה יהיה עליי כמו קורבן, הוא אמר קונם, שזה כינוי לקורבן, למשל, כנדרים זה כמו שהוא נדר במפורש, כמו שהוא אמר שדבר הזה יהיה אסור עליי כקורבן, או שהוא אומר באופן, אומר מפורש, שדבר הזה יהיה אסור עליי. וכן, ישנם נדרים בלשון חרם. אדם יכול לומר על כיכר שתהיה עליו חרם, ואז היא אסורה עליו כמו נדר. אז וכינויי חרמים, למשל אם הוא אומר חרך, שזה דוגמה לכינוי של חרמים, זה כמו חרמים. בדבר הזה שהוא עשה אותו כמו חרם, יהיה אסור עליו. וכן, כשאדם רוצה להישבע, יש הבדל בין נדר לבין שבועה. נדר, אדם אוסר עליו חפץ. החפץ יהיה אסור. למשל, אם זה כיכר לחם, הכיכר לחם תהיה אסורה עליו. לעומת זאת, שבועה, הוא אוסר את עצמו. למשל, הוא יכול לאסור את עצמו, לומר שהוא לא אוכל יותר כיכרות לחם מחיטה. אז הוא נאסר. האיסור רובץ על כתפיו. זה נקרא שבועה. נדר, לעומת זאת, האיסור זה על החפץ. אז כל כינויי שבועות, למשל, שבותה, שזה כינוי לשבועה, זה כמו שבועות. אם אמר שבותה, זה כאילו שהוא אמר שבועה, וזה חל השבועה. וכן, אדם רוצה לנדור להיות נזיר, לאסור על עצמו, להתגלח את שערותיו, לאכול או לשתות מה שיוצא מענבים, ולהתאמה למתים. זה שלושה דברים של נזיר לתקופה מסוימת, שהוא רוצה להיות נזיר. אז אם הוא אומר שהוא יהיה נזיר, הוא נהיה נזיר. ואם הוא אומר כינוי, נזיך למשל, פזיך, אז וכל כינויי נזירות זה כמו נזירות, הוא הופך להיות נזיר גם אם הוא נדר על ידי כינוי של נזירות להיות נזיר, הוא נהיה נזיר. כאן המשנה עוברת לידות נדרים. שאדם לא נודר בצורה מפורשת, אלא הוא מתחיל את הנדר ואנחנו מבינים את המשך כוונתו. האומר לחברו, מודרני ממך. מדיר את עצמו ממנו. או מופרשני ממך, שמפריש את עצמו ממנו. או שהוא אומר, מרוחקני ממך. שהוא יהיה מרוחק ממנו. והוא הוסיף ואמר, בכל אחד מהלשונות, או במודרני, או מופרשני, או מרוחקני, הוא הוסיף ואמר, שאני אוכל לך, או שאני תואם לך. אפילו שהוא לא אמר כאן שום איסור, הוא רק אמר, מודרני ממך שאני אוכל לך. הוא לא אמר שום דבר שהוא יהיה אסור לעשות. אנחנו מבינים שהוא מתכוון לאסור הנאה ממנו, ובאמת הוא יהיה אסור. אבל אם הוא אמר לשון, מנודה אני לך. אף הלשון הזאת זה לשון ריחוק והבדלה. אבל זה לא לגמרי כמו מופרשני ומרוחקני. והוא הוסיף ואמר שאני אוכל לך או שאני תואם לך. אז מכיוון שזה לא לשון נדר אלא לשון נידוי, אז לפי דעת חכמים זה ודאי לא נחשב נדר. אבל רבי עקיבא היה חוכך, מפקפק בזה להחמיר, ובאמת הוא היה מחמיר שאדם שנדר בצורה כזאת, באמת הנדר יחול. במשנה פירטנו את הדין של נדרים, חרמים, שבועות ונזירות. והמסכת שלנו היא מסכת נדרים. יש מסכת שנקראת מסכת נזיר. שם גם כתוב כל כינויי נזירות כנזירות, אבל לא מדברים שם על נדרים, שבועות, חרמות ונזירות. לכן שואלת הגמרא, למה בכל כינויי נדרים כנדרים כתוב גם חרמים כחרמים, שבועות כשבועות ונזירות כנזירות? ומה יש נגע בי נזיר במסכת נזיר? זה לא קטן אלי כול הוא. שם לא כתוב דיני נדרים ושבועות, אלא רק דיני נזירות. ואם כן, מה ישנה כאן גבי נדרים דקטני לכולו שכתוב גם דיני שבועות וגם דיני נזירות? תרץ את הגמרא, כי כשדיברו על נדרים, הוסיפו כבר שבועות. משום דנדר הוא שבועה, כתיב גבי הדדי, כי בתורה הם כתובים באותו פסוק. איש כי ידור נדר להשם, או איש שווה שבועה, לכן תני תארטין, כתוב כאן את שניהם. וכיוון דתני תארטין, כבר כתבנו את שניהם, תני לכולו, כבר הבאנו את כולם, גם חרמים ונזירות. שואלת הגמרא, אם הסיבה שכתוב את הכל זה בגלל שכתוב באותו פסוק של נדרים גם שבועות, אז למה אתה מפריד בין נדרים לשבועות את הדין של חרמים? וליתני, שיהיה כתוב מיד אחרי נדרים, כינויי שבועות, מיד בתר נדרים, למה כתוב ביניהם חרמים? מתרצת הגמרא, כי חרמים זה חלק מנדרים. איידי דתנה נדרים, אגב זה, שהתנא כתב בהתחלה את הדין של נדרים, דמיצר חפצה עלי, כמו שהסברנו במשנה, ההבדל בין נדר לבין שבועה, שבנדר החפץ נאסר, החפץ נהיה אסור, ובשבועה הבן אדם נאסר מהחפץ. וכמו שפירשנו, למשל, אדם אומר, כיכר זו תהיה אסורה עליו, הכיכר נאסרת עליו, אבל כיכר אחרת מותרת עליו. לעומת זאת, שאדם נשבע שהוא לא יאכל כיכרות לחם, כל הכיכרות לחם שקיימות ושיהיו קיימות בעתיד נאסרות עליו, כי הוא אסר על עצמו כיכר לחם. הוא נאסר בכיכר, למשל. אז נדר הוא אוסר את החפץ. חרם הוא גם כן אוסר בנדר את החפץ בלשון חרם. אז מכיוון שדיברנו על נדרים שהחפץ נאסר עליו, תנאי נמי חרמים, אז כתוב מיד אחר כך, הדין של חרמים, גם דמיצר חפץ עלי, שזה גם כן עכשיו נדר שהחפץ נאסרת על האדם שנדר. או שהוא אוסר את החפץ על אדם אחר, אם החפץ הוא שלו, יכול גם כן לאסור אותו בנדר על מישהו אחר. הוא יכול להגיד, הכיכר שלי תהיה אסורה עליך למשל. אבל להפוק הישועה, להוציא שבועה שלא כתובה בסמוך לנדרים, אלא רק אחרי חרמים, כי הוא פחות דומה לנדר, דכעסר נפשי מן חפצה, כי הוא אוסר את עצמו מהחפץ. לכן כתוב קודם חרמים אחרי נדרים, ורק לאחר מכן שבועות, וכמובן, כיוון שכבר הבאנו נדרים, חרמים ושבועות, אז כבר הוסיפו גם כל כינויי נזירות כנזירות. שואלת הגמרא, פתח התנא במשנה בכינויים, כל כינויי נדרים. ואחר כך, הוא לא כותב מה זה כינויי נדרים. הוא היה צריך לומר, מה זה כינויי נדרים? אם אדם אומר, קונם, קונח, קונס, במקום קורבן, כמו שביארנו במשמעות של, של כינויים. ובמקום זה, מה הוא מפרש? את הלשונות של ידות נדרים. שאדם נודר נדר, אבל הוא לא פירש לשון איסור, שהוא אוסר. הוא אומר לחברו, מודר אני ממך. ורק בדף י' כתוב לשונות של כינויים. למה לא כתוב מיד עכשיו? כל כינויי נדרים כנדרים. תכתוב את כינויי הנדרים. למה אתה מדבר על ידות נדרים? ותו, קושייה נוספת, בכלל לא כתוב כאן ידות. כל ידות נדרים כנדרים. אינשי, מה אתה נשכח את זה? למה לא כתוב כל ידות נדרים כנדרים במשנה? מתרצת הגמרא, באמת, זה, המילים האלה חסרות וזה כאילו כתוב במשנה. אי רי באון. זה כמובן תשובה לשאלה השנייה, למה זה לא כתוב? זה כתוב, רק וחסורי מחס רבה הכי קטני. חסרים, יש חסר בלשון המשנה וצריך לגרוס כל כינויי נדרים כנדרים, וידות נדרים כנדרים. שואלת הגמרא, ואם כן חוזרת השאלה הראשונה, למה קודם כל אתה אומר כל כינויי נדרים כנדרים, ולאחר מכן ידות נדרים כנדרים, וכשאתה בא לפרש, אתה קודם מפרש ידות ולאחר מכן בדף י' את הכינויים, ולפרוש כינויים ברישה. אחרי שאתה אומר כל כינויי נדרים כנדרים, תפרש דוגמאות של כינויים. למה אתה מפרש קודם דוגמאות של ידות נדרים? ואם תשאל, הרי לא כתוב מפורש ידות נדרים כנדרים, אלא זה חסר ואתה צריך להוסיף. אז אולי תוסיף בתחילת הפרק, כאילו כתוב בהתחלה כל ידות נדרים כנדרים, וכל כינויי נדרים כנדרים, ולכן הוא מפרש קודם כל ידות נדרים. כי הרי אתה הוסף את המילים שלא כתובות מפורש. מי הכריח אותך להוסיף את זה אחרי כינויים? תוסיף את זה לפני כינויים. אומר הר"ן, אין דרך התנא להחסיר בתחילת דבריו. כבר על ההתחלה הוא מדלג. קודם הוא אומר כמה מילים ורק אחר כך הוא מתחיל לדלג. אז כל כינויי נדרים לכאורה היה קודם. ומה שחסר, ידות נדרים, והוספנו את זה אחרי כינויים. מתרץ את הגמרא, נכון קודם כתוב כינויים ואחר כך ידות, הוא מפרש קודם ידות, כי הדרך של התנא, ההוא דסליק מיני, ההוא מפרש ברישה. איפה שהוא סיים, הדבר שבו הוא סיים, אותו הוא מתחיל לפרש. הוא אמר שני דברים, את הדבר השני הוא מתחיל לפרש לפני הדבר הראשון. ניתן לך לזה כמה דוגמאות. למשל במסכת שבת, כתוב, דתנן, פרק שני, במה מדליקים, באיזה פתילות ושמנים מדליקים נרות שבת, ובמה אין מדליקים, כי הם לא דולקים כמו שצריך. והביאו קודם כל במה מדליקים ואחר כך במה אין מדליקים, ומה מפרשים קודם? קודם במה אין מדליקים וכו'. אז אתה רואה שמה שהוא סיים, הוא מתחיל לפרש לפני מה שהוא פתח. וכן, במה תומנין, שאדם מתמין סיר חם ביום שישי, כדי שזה יישאר חם לשבת. אז אם זה דבר שהוא מוסיף חום, מוסיף אבל, אסור להטמין אפילו בערב שבת. אבל אם זה לא מוסיף חום, מותר להטמין לפני שבת. אז במה תומנין ובמה אין תומנין? ומפרטים שם במשנה איזה דברים מוסיפים אבל ואיזה דברים לא. ובמה פותחים לפרש? קודם במה אין תומנין וכולי, במה שסיים. סיים, לא במה שפתח. וכן, פרק נוסף שם במסכת שבת. הרי יש 39 מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת. המלאכה ה-39 זה איסור הוצאה מרשות לרשות. אסור להוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך, אסור לטלטל חפץ 400 ברשות הרבים. אבל דווקא אם זה חפץ חשוב, ודווקא אם זה מסוי, אם זה דבר שהוא סוחב אותו, אבל אם זה בגד או שזה תכשיט, מותר לצאת איתו מרשות היחיד לרשות הרבים, או ללכת איתו 400 ברשות הרבים. למשל אישה, במה אישה יוצא בשבת, עם איזה תכשיטים, ובמה אינה יוצא, מה לא נחשב תכשיט שיכולה לצאת איתו, או שזה תכשיט שחוששים שמה היא תוריד אותו להראות לחברות שלה, ואז היא תבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים, ואז מפרטים שמה, קודם כל במה אינה יוצא, לפני במה אישה יוצא. קודם כל כתוב לא תצא אישה, אז אתה רואה שמפרשים קודם את מה שהוא סיים ולא את מה שהוא התחיל. ולכן גם כאן פתח כל כינויי נדרים כנדרים, וסיים ידות נדרים, והוא מפרש ישר את מה שהוא סיים, את ידות נדרים. שואלת הגמרא, וכי הדרך התנא לפרש קודם את מה שהוא סיים, ולא את מה שהוא פתח, וחולך דפתח לא מפרש ברישה, ואני אביא לך דוגמאות של משניות, שהתנא מביא רשימה של דברים, והוא קודם כל מפרש את מה שהוא אמר בהתחלה, והתנן במסכת בבא בתרא משנה מאוד מעניינת לעניין הסדר של ירושה. לעניין הירושה. אז יש קרובים הנוחלים, שאם הקרובים שלהם מתו הם יורשים אותם, ואם הם עצמם מתו הם מנחילים את ירושתם לאותם קרובים. מי שמת קודם, השני יורש אותו, אבל הם יורשים זה את זה. ולעומת זאת, יש כאלה שנוחלים, יורשים, ולא מנחילים, לא מורישים לאחרים. מביאים דוגמאות שמה לכל אחד מהמקרים, ומה פותחים לפרש קודם כל, לא מה שסיים, אלא מה שפתח. ואלה נוחלים ומנחילים, אתה רואה שקודם כל מפרשים את מה שהוא פתח. וכן, מסכת יבמות. יש נשים שמותרות לבעליהם, היא הייתה אישה שמותרת לו, הוא התחתן איתה ביתר, ועכשיו כשהוא מת בלי בנים, ואשתו שהיא אלמנה אסורה להינשא לאחר, כי מכיוון שבעלה מת בלי בנים ויש לו אח, אז האח הזה צריך לייבם אותה, או לתת לה חליצה ולהוציא אותה להתיר לה להינשא לאחרים. אז יש מקרים לפעמים שהיבם דווקא אסור באותה יבמה, ואסורות להיבמם, ויש מקרים שזה הפוך, כשהתחתנה היא הייתה אסורה על בעלה, והתחתנה איתו באיסור, ודווקא לאח של בעלה היא מותרת. יש מקרים שמותרות להיבמם ואסורות לבעליהם, יש שמותרות לאלו ולאלו ויש שאסורות לאלו ולאלו, וקודם כל הוא פירש את מה שאמר בהתחלה, ואלו מותרות לבעליהם ואסורות להיבמם. וכן במסכת מנחות, יש משנה, לעניין אדם שמביא, כמו שיש קורבן בהמה וקורבן עוף, יש קורבן מנחה. ובין המנחות, יש מנחות שטעונות שישימו בהם שמן, זית, ויבזקו בהם את הסממן שנקרא לבונה. ויש מנחות שטעונות רק שמן זית ולא לבונה. ויש כאלה שטעונות לבונה ולא שמן, ויש שאינם טעונות לא לבונה ולא שמן, והסדר שהתנא מפרש, הוא מפרש קודם את מה שאמר בהתחלה, ואילו טעונות שמן ולבונה. וכן, במסכת מנחות יש עוד משנה, שיש מנחות שטעונות הגשה שיגישו אותם אל המזבח, והן טעונות תנופה שיניפו אותם לכל הכיוונים. ויש כאלה מנחות שטעונות תנופה שיניפו אותם, והן לא טעונות הגשה אל המזבח. ויש כאלה שטעונות גם הגשה וגם תנופה, ויש כאלה שלא טעונות לא הגשה ולא תנופה. ואת מי התנא מפרש קודם? ואילו טעונות הגשה ואינם טעונות תנופה, הדבר הראשון. רואים אם כן שהוא מפרש מה שהוא פתח בהתחלה. וכן במסכת בכורות כתוב, יש בן שהוא בכור לאביו לעניין הירושה, לעניין נחלה, שבכור מקבל פי שניים בירושה. עכשיו, בכור בדרך כלל, אם אבא שלו הוא לא כהן, אז צריך לעשות לו פדיון הבן. צריך ללכת ולתת לכהן חמישה סלעים, לעשות פדיון הבן. עכשיו, יש כזה מושג, אדם שהוא בכור, רק לקבל פי שניים, אבל לא צריך לעשות לו פדיון הבן. ואין בכור לכהן. ולעומת זאת, יש מקרה של אדם שהוא בכור לכהן, ואין בכור לנחלה. זה תלוי אם הוא ראשון לאביו או ראשון לאמו. ויש בכור לנחלה ולכהן, ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. והתנא מפרש קודם את מה שהוא פתח, ואיזו בכור לעניין נחלה לקבל פי שניים, ואין בכור לכהן שלא צריך לעשות לו פדיון הבן. אתה רואה שיש דוגמאות של משניות שהתנא מפרש את מה שהוא פתח בהתחלה. מתרץ את הגמרא, באמת הדרך של התנא לפרש את מה שהוא סיים ורק אחר כך מה שהוא פתח. ולמה במשניות שכעת הבאנו הוא מפרש מה שהוא פתח? מכיוון שהלין, המשניות האלה משום דאב שולי, יש הרבה חילוקי הלכות, יש בכל משנה ארבעה חילוקי דינים. לכן אם הוא היה מפרש מהסוף להתחלה, אנשים עלולים להתבלבל. לכן מפרש ההוא דפתח ברישה, כדי שלא יטעו וישכחו את תחילת המשנה מחמת ריבוי האופנים. שואלת הגמרא, וכי אם יש הרבה אם אין הרבה אופנים אלא רק שני אופנים, כן מפרשים קודם את ההלכה השנייה? ובמסכת שבת כתוב, במה בהמה יוצאה, באיזה סוג, למשל אפסר כזה, רצועה כזאת ששומרים את הבהמה איתה, באיזה סוג רצועה יכולה לצאת לרשות הרבים, ובאיזה סוג רצועה היא לא יכולה לצאת לרשות הרבים? כי הרי הפסוק אומר, למען ינוח שורך וחמורך, גם בהמתו של אדם, אדם מצווה על שביתת בהמתו, והמלאכה שהבהמה עושה זה מלאכת מחמר, הכוונה לשאת מסעות. אם הבהמה של היהודי נושאת מסעות בשבת, היהודי עובר עליה משום חילול שבת. לכן, יש מסעות שאסור לבהמה לצאת איתה לרשות הרבים בשבת. עכשיו, יש לעומת זאת רצועה שהיא לצורך שמירת הבהמה. עכשיו, זה, אם לא תלך עם הרצועה הזאת, עלולה להיפסד השמירה. אבל אם זה רצועה של שמירה חזקה מדי לאותה בהמה, אז זה כבר נחשב מסעוי, זה כבר לא נחשב שמירה. אז זה כבר נחשב טלטול, וזה כן מלאכת מחמר וזה אסור. לכן, במה בהמה יוצא ובמה אינה יוצא, ומפרשים שם כל בהמה, איזה סוג שמירה היא צריכה, איזה רצועה היא יכולה לצאת. זה לא אהבשה, אין שם כל כך הרבה הלכות, אלא רק שניים. ובכל זאת, קודם כל קטן, במה בהמה יוצא, יוצא גמל וכולי. זאת אומרת, אנחנו רואים שמפרש קודם את ההלכה הראשונה, ורק לאחר מכן את ההלכה השנייה, למרות שיש כאן רק שני הלכות. לכם מתרץ את הגמרא תירוץ אחר, אלא לאו דווקא, התנא לא מקפיד קודם לפרש את מה שהוא סיים. זמנין מפרש אהודה פתח ברש, לפעמים דווקא הוא מפרש את מה שהוא פתח, וזמנין אהודה סליק מפרש ברש, לפעמים את מה שהוא סיים. זה תירוץ אחד, תירוץ אחר, והיא באה את אימה. באמת, הסיבה למה לא פותחים לפרש כינויים, אלא פותחים לפרש ידות, כי הרי התחילו כל כינויי נדרים כנדרים, וצריך להוסיף ידות נדרים כנדרים. אז כשבאים לומר את ההלכות, קודם כל פתחו בכינויים, וכשבאים לפרש מה זה כינויים ומה זה ידות, אז קודם מפרשים ידות. למה פותחים קודם לפרש ידות? יש לזה סיבה. והיא בהתאמה, ידות, אי די דעתיין מדרשה, מחמת שהדין שלהם נלמד מדרשה, זה לא מפורש בתורה. לכן מפרש לאון ברישה, מכיוון שזה יותר מחודש, מפרש אותם קודם. המפרש מוסיף שדבר שחכמים דרשו, זה חביב להם יותר, לכן הם מקדימים אותו. שואלת הגמרא, ואם דין ידות יותר חידוש מכינויים, ולכן הוא פתח לפרש אותו ברישה, בהתחלה, לפתח עדיין ברישה, שיפתח בו גם כשהוא בא לפרט את ההלכות, לפני שמפרש אותם, שיתחיל כל ידות נדרים. כך תתחיל מסכת נדרים. למה כל כינויי נדרים? למה פותחים עם כינויים? עונה הגמרא. מפתח פתח התנא בדין כינויים, מכיוון שזה מדאורייתא, בזה הוא פתח בהתחלה ברישא, כי דרך התנא לפתוח בדברים פשוטים. ודבר שהוא מהתורה זה דבר פשוט. והדר, אחר כך כשהוא בא לפרש, קודם כל מפרש את הדברים שהם מחודשים. ידות, דעתי אני מדרשה, כי הוא היה צריך ללמוד איזה מדרשה שמועיל ידות נדרים. שואלת הגמרא, הניחא לרבי יוחנן, מאן דאמר בדף י' שהכינויים האלה, שאפשר לומר במקום קורבן, קונח, קונס או קונם, זה לשון נוכרימן, זה לשון שהנוכרים היו רגיל מלדבר בצורה כזאת. אז אם כן, הדין של כינויים זה פשוט, יותר מאשר דין של ידות. כי זה לשון שאנשים רגילים לדבר בו, זה לשון אחרים שאנשים רגילים לדבר בהם. וזה מהתורה. מובן למה פתח בכינויים, שזה פשוט. אלא למנדה אמר שהכינויים האלה, הם לשון שבדו להם חכמים להיות נודר בו, שזה דעת ריש לקיש שם, בדף י'. חכמים תקנו שלא יאמרו קורבן, שדבר זה יהיה אסור כמו קורבן, כדי שלא יבואו לומר קורבן להשם, ויזכירו שם שמיים, תקנו שיאמרו קונם, קונח, קונס, במקום קורבן. זה דבר שהמציאו חכמים, אז זה גם כן חידוש. אז מה העיקה למימר? למה התנא פתח בכינויים? הרי ידות, שנלמד מדרשה, יותר פשוט מדין של כינויים שחכמים חידשו, ממש חידשו אותו מההתחלה. לכן, כדי שהמשנה שלנו לא תסתור את דעת ריש לקיש, אז כאן הגמרא חוזרת במה שהגמרא הבינה בהתחלה, שאין דרך התנא להחסיר מיד בתחילת דבריו. גם כשאתה אומר שהתנא החסיר מילים במשנה שצריך להבין אותם לבד, אין דרכו בדרך להחסיר ממש בהתחלה. לכן כנראה מה שכתוב כל כינויי נדרים כנדרים זה לפי הסדר, והוא יחסיר אחר כך כל ידות נדרים. ואז נשאלת השאלה, למה הוא לא פתח קודם לומר כל ידות נדרים? אבל כדי להעמיד את המשנה גם כמו ריש לקיש, הגמרא אומרת כן, הדרך של התניא יכול להיות גם שהוא מחסיר בהתחלה את המילים הראשונות. מקטני ידות, וכי במשנה שלנו בכלל כתוב את הדין של ידות, ולאו חסורי כמחסרת לה, וכי לא אמרת שזה חסר וצריך להוסיף את זה מעצמנו. אז אם כן, אקדים נעמי ותני ידות. אז אם אתה מוסיף ידות, תוסיף אותם בהתחלה. לפני תחילת המשנה, ובאמת ידות זה הדבר הראשון שאתה נעמה. תגרוס ככה, תפתח את מסכת נדרים, כל ידות נדרים כנדרים, וכל כינויי נדרים כנדרים. ואז אתה בא לפרש, אתה קודם כל מפרש ידות. כמו שהתפתחת בידות, אתה גם פותח לפרש בידות. ואלו אין ידות, אתה אומר לחברו, וכולי, מודרני ממך. ואחר כך, בדף י', ואלו אין כינויים, קונם, קונח, קונס, שזה כינוי לקורבן. ואם כן, כל דבר על מקומו בשלום. עד כאן דף ב'.